עריכת סדרת אגרות קודש של הרבי, בהוראותיו המפורטות של הרבי על כל פרט, ובעידודו וזירוזו להזדרז בעריכה והדפסה של כל כרך, נמשכה קרוב לארבע שנים, מתחיל מאדר תשמ"ז ועד מר חשוון תשנ"א. בתחילת כסלף תשמ"א נשלחתי על ידי הרבי יחד עם המשלחת לרוסיה לגאולת הספרים. נשארתי שם עד משך שנה וחצי, עד קיץ תשנ"ב, וכשחזרתי כבר היה אחרי חופזי ניסן, כך שלא היו אז הוראות מפורטות על כל פרט בעריכה והדפסה של הספרים. עד אז, במשך שבע שנים, עסקתי לפי הוראותיו של הרבי וזירוזיו על עריכת סדרת אגרות קודש של רבותינו נשיאינו. מתחיל מאדמו"ר הזקן ועד אדמו"ר הקודם. זה התחיל בחורף תשמ"ם, כשהרבי הורה לי להכין, לערוך ספר של אגרות קודש של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר צמח צדק ואדמו"ר האמצעי. במשך שבעה שנים עסקתי בזה, ובמשך הזמן הזה יצאו לאור 19 כרכים, 12 של אדמו"ר הקודם, 5 של הרבי רש"ב, ושתי כרכים של אדמו"ר הזקן עד אדמו"ר מהר"ש, משפטו עדן. הכרך האחרון נתפס, נמסר לדפוס בראשית חודש טבת תשמ"ז. הסדר היה שהרבי היה מוסר את האישור להדפסה, כאשר היה מוסיף את התאריך לפתח דבר של הספר. ואז הוא כתב את כתב ידו הקדושה את התאריך היטיבס תשמ"ז. אני לא חשבתי שאמשיך אחר כך באותה סדרה גם באגרות קודשו של הרבי, מסיבה פשוטה, כי עד אז כל האגרות של הרבי היו נתפסים בתור הוספה לסדרת ליקוטי שיחות. אבל אחרי שהכרך האחרון של הסדרה הקודמת נתפס, אחרי פורים בשנת תשמ"ז, הרבי שלח אליי חבילת צילומים של מכתבים שלו מהארכיון עם הוראות להכין אותם לדפוס. לא הבנתי מהיכן הגיעה חבילת הצילומים האלה, עד שנתברר שהוועד להפצת שיחות שהיה אמון על עריכת והדפסת ליקוטי שיחות, כרכים של ליקוטי שיחות, ביקשו מהמזכיר רב שון מנדל סימפסון שייתן להם מכתבים נבחרים מהארכיון של הרבי כדי להדפיס את המכתבים בהוספה של הכרכים הבאים של ליקוטי שיחות. במקום שהרבי המזכיר הכין כזאת חבילה של צילומים ומסר אותה לרבי ושאל אם למסור אותם, את המכתבים, לוועד להפצת שיחות. במקום שהרבי יענה לו, הוא שלח אליי את החבילה וכתב הוראות להכין אותם לדפוס. אחרי שנתברר לי מה קרה כאן, רציתי לקבל הוראה ברורה, וכתבתי לרבי, האם הכוונה שאני אכין אותם בתור כרכים נפרדים בסדרה של לקרות קודש של רבותינו, או שהם יודפסו בתור הוספה לסדרת לקוטי שיחות כמו עד כעת. הרי נמחק את האפשרות השנייה, אישר את האפשרות הראשונה, והתחיל לזרז באופן בלתי רגיל, לערוך ולהכין לדפוס ולהפיס מיד את הסדרה החדשה. והוא הוסיף שהרי כעת הוא הזמן שלפני פסח, שהוא הזמן של חיפזון. ומזה הבנתי שהרצון של הרבי, שהכרך הראשון יודפס כבר לקראת הפסח. החלטתי להתאמץ באופן בלתי רגיל, להכין לפחות כרך שיהיה יותר קטן מהרגיל, ולהכין אותה כדי שיוכל להיות נתפס לקראת י' א' ניסן. וכך היה. אבל הרבי לא עזב, והמשיך לדחוף ולזרז שוב עוד כרך ועוד כרך, וכך יצאו כרך אחרי כרך במשך כמה שנים. הככה שהעשירי נתפס בחורף תשמ"ט. ואז הוחלט לארגן איזה אירוע מיוחד של חגיגה לכבוד ההופעה של 10 הכרכים הראשונים של האיגרות של הרבי. ביקשו אותי גם לתת סקירה בחגיגה הזאת. סקירה על סדרת איגרות קודש. באותה סקירה הסברתי מה שנראה לי, שהסדרה של איגרות קודש היא בדוגמת ספר התניא של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן כותב בהקדמה לתניא שהתניא הוא אוסף של עיצות בעבודת השם שהוא היה נותן לחסידים ביחידות במשך השנים. אבל כעת התרבו כל כך. הוא לא יכול לקבל את כולם ליחידות. ולכן הוא רשם את כל העיצות האלה בספר התניא, וכל חסיד יוכל למצוא את העיצות למצבו בתוך הספר הזה. ואפילו אם זה לא כל כך קל למצוא, אז הוא מבקש מהחסידים הזקינים לעזור, לייעץ לחסידים הצעירים החדשים, למצוא היכן נמצא בספר התניא העיצה למצב שהוא נמצא בו. וכך הסברתי שנראה שזו גם הסיבה שהרבי התחיל לדחוף על הדפסת הספרים, הסדרה של איגרות קודש. במשך שנים רבות, קרוב ל-40 שנה, שהרבי קיבל המון אנשים, עשרות אלפים, ליחידות 3 פעמים בשבוע. וכתב מאות אלפי מכתבים, מענה למכתבים שכתבו אליו לשאול בעיצה בכל תחום בחיים. וכעת זה התגבר כל כך שאין במציאות לקבל את כולם ליחידות או לענות לכל אחד בפרטיות במכתב. ולכן החליט שכעת כהזמן לאסוף את כל העיצות האלה בסדרה של איגרות קודש, ושם יוכל כל אחד למצוא עיצה לכל בעיה שיש לו, כל שאלה שיש לו בתחום החיים. כך שהסדרה איגרות קודש זהו כעין ספר התניא של אדמו"ר הזקן. אמרתי את הנאום הזה ולא ידעתי אם באמת זה היגיון מתקבל, אבל אמרתי את זה. אחרי האירוע דיווחו לרבי מהתוצאות ומתוכן הנאומים, כולל את הנאום שלי. הרבי לא הגיב. ועדיין לא ידעתי אם זה רעיון שמתקבל או לא. בכרכים הראשונים הייתי תמיד מוסיף מבוא, להסביר את התוכן של האגרות, להקל על המעיין שהוא יבין את התקופה ויוכל להבין את התוכן של כל מכתב. אחרי שנתפסו מספר, והרבי היה תמיד עובר על זה, ומגיע, מתקן כל מיני דברים. אבל בכרכים האחרונים הפסקתי. התוכן, הרקע, כבר פחות או יותר מובן. אז מה יש לי לכתוב שוב ושוב? אז הפסקתי. הבקרח העשירי כבר לא היה מבוא. מיד אחרי זה הרבי מסר לי את החבילה של מכתבים מהארכיון של כרך י' ב'. כשהוא מסר לי את החבילה, הוא מוסיף למסור את זה, להכין את זה לדפוס, ולהוסיף הקדמה כמו בשאר הכרכים. כך עשיתי. אבל כיוון שהייתה לי הרגשה שהנאום ההוא קשור באיזה צורה שתהיה למבוא, החלטתי לעשות ניסיון ולכתוב את זה, את כל הרעיון הזה, בסוף המבוא. אני יודע שכל מבוא הרבי עובר עליו, מתחילתו ועד סופו, ומתקן ומוסיף ומוריד, אז אם הרעיון לא מתקבל, הוא ימחוק את זה. כתבתי את הרעיון, הכנסתי את הספר עם המבוא, הרבי עבר על המבוא, אישר אותו לדפוס, וכך היה נראה לי, לפחות, שהרעיון שאמרתי ושכתבתי, הוא, יש לו אפשרות שהוא תוכן נכון. והסדרה אגרות קודש, זוהי הסדרה של הרבי, כאין ספר התניא של אדמו"ר הזקן. כן.